טוב, צהריים טובים, אנחנו כאן בפרק א', חובת האדם בעולמו. ותראה באמת, קצת דילגנו כמה שורות, אבל בסדר, ותראה באמת, שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין. זה בעמוד כ"ו, חלק מהוצאות. בסדר, קצת להתקדם מעלה. שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. כן, כאן אומר לנו הרמח"ל, חוזר ומסכם את השאלה, למה נבראנו? כן, למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה? האם זה שאנחנו כאן בעולם הזה זה מתנה? הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה? כן? אמר לנו, וואלה, יש לי בשבילכם מתנה. בואי נשמה. איך אומרים? בואי נשמה. ניקח אותך למקום, מה זה סבבה? חבל על הזמן. קוראים לעולם הזה, בואי תהני כאן. זה כיף כאן. יש אוכל טוב, יש חיים טובים, יש נכון? העולם הזה, כן? הנשמה אוהבת את העולם הזה. כן? האדם שהוא בעצם... בהמשך לברר את זה, שעיקר האדם זה הנשמה, כן? אז הקדוש ברוך הוא בטובו, כמו שידע, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא רחמן, וחלק מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, וחסדיו של הקדוש ברוך הוא, לתת לאדם חיים, חיים גשמיים. האם חיים גשמיים יש בהם ערך מצד עצמם? מה? אומר, אפשר להגיד שכן, גם אם תגיד שכן, אומר כאן הרמח"ל, בואו נתבונן קצת על המציאות בעולם הזה, ונשאל את עצמנו, האם באמת זה כיף לחיות? האם באמת זה כיף לחיות? אם אדם עובר חיים, עבר יום אחד, מבחינת עולם הזה, וואלה, איזה כיף, היה לי אוכל, היה לי זה, החיים החומריים, האם אפשר בכלל... לומר, האם אדם יכול בשכלו להגיד, החיים מצד עצמן, בצד החומרי שלהם, הם טובים. הקדוש ברוך הוא מודה אני לפניך שנתת לי עולם כזה נחמד, שכיף לחיות בו, מצד העולם הזה שבו. אפשר לאכול אוכל טוב, מלון מהיר, כיף כאן. כן, לכאורה גם אפשר להגיד, מה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם אידיאלי, לא? מה, הקדוש ברוך הוא ברא לא עולם, לא ברא עולם כזה נחמד? אז בוא נראה, אומר רמח"ל, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. כוונה, להתייחס לחיים החומריים באופן בנפרד, כערך בפני עצמו. החיים החומריים, האדם חי עם גוף, אוכל, ישן, האם יש לזה ערך עצמי? אומר כאן הרמח"ל, כי אם נתבונן ימינה ושמאלה, נראה שהעולם הזה הוא באמת לא כל כך נחמד. זאת אומרת, זה לא נכון לומר שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה לפנק אותנו. זה לא גן עדן חומרי. זה לא גן עדן חומרי. וזה לא כפירה לומר. מה אתם אומרים? איזה כפירה? מה אתם אומרים? איזה כופר? מה, אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא על זה? מה? האם זה חוסר אמונה לומר שהקדוש עולם הזה הוא... הוא על הפנים. לכאורה חוסר אמונה גם, לא? מה אתם אומרים? תגיד תודה שאתה חי! תראו מה רמח"ל אומר. אומר רמח"ל, כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? או מי שהוא שמח ושלב ממש בעולם הזה. מעניין שהרמח"ל לא מדבר על הצדדים. אדם יכול להיות מיליונר. אבל, אבל באמת אם אדם שלב ושמח בצד הנפשי, בצד הנפשי החיצוני. האם באמת אדם יכול להגיד, אני חי חיי חומר, וזה מספק אותי. זה מספק אותי אדם שלב, מספק אותי אדם שמח. אדם יכול להיות באמת, באמת מרוצה מהחיים של העולם הזה, כעולם הזה. אולי יש לך כסף, אולי יש לך חיים. אומר הרמח"ל, מה? מצד החומר. האם אדם יכול להיות שמח על הצד החומרי שלו? אומר הרמח"ל, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שמה, ורומם, רוחבם עמל ואבן, הכוונה, נכון, אולי היום תוכל ליהנות מאיזה פולקה קטן, אבל אם תסתכל רק העולם החומרי, העולם החומרי, בטווח ארוך, בהסתכלות כללית, עכשיו טכנית, תסתכל על כל העולם הזה, הרוב, תסתכל מהלידה עד הפטירה, הרוב צרות. פעם ושם אתה יכול ליהנות, אבל כאילו בעין אובייקטיבית תראה שהחיים האלה הם לא פנקים אותנו.
כחיים.
אם תעשה סיכום כללי, רווח והפסד, מצד העולם הזה, מצד החומרי, בלי חשבון אמוני, בלי חשבון של הצד הרוחני שלי, הצד, רק בחשבון של תועלת, כיף ולא כיף, צרות, צער ושמחה, בעולם הזה. מרמחל, א', ככה החיים שלנו קצרים. אנחנו חיים בלחץ, אנחנו יודעים שעוד מעט אנחנו לא עלינו. כן, מגיעים ל-120 שנה. וגם 70, 80, כאן החיים האלה קצרים, כן. וגם החיים בתוך ה-70, 80 שנה האלה, הם לא כל כך פשוטים. זה לא גן עדן עלי אדמות, כן. עכשיו, מה הכוונה זה לא גן עדן? זה הכל אנחנו כל הזמן מתמודדים. כמה אדם צריך להזיע כדי לאכול, כדי להתפרנס, לעשות ללמוד מקצוע, לעבוד, לעבוד, להזיע, להזיע, יוצא לו שכמה שקלים וחי. כן, החיים האלה הם חיים שהם בעיקר קשיים. כן. עכשיו תגידו זה כפירה. מה? ככה אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא? מה? אני אומר, כן.
אולי אפשר,
כן, אומר דוד המלך תהיה ריאלי, סיכום כולל, תיקח אתך מהלידה עד הפטירה, תעשה מאזן, מינוסים ופלוסים, כמה סבלת בחיים, כמה היה לך כיף בחיים, כמה היה לך קשיים וכמה היה לך וואו, כיף, מבחינה חומרית, מבחינת העולם הזה, כמה אדם הרגיש בהיי, וכמה הוא התייסר, וכמה... וכמה זמן הוא, כמה דקות מהחיים שלו הוא רק התאמץ בשביל, וכמה זמן הוא הגיע לזה דפנה. תחשוב, תיקח את החיים שלך, ותספור את הדקות, ממש תעשה ספירת מלאי. כמה אדם בעצם רק רודף אחרי, וכמה הוא יושב, וסבבה, הנה, כיף, אני... אומר, אומר כאן המערב, מה פתאום, תסתכל על החיים, הרובם, כן, רוב החיים הם רק, מרדף, הם לא כל כך נחמדים. הם לא, אי אפשר להגיד שבסיכום הכולל אדם קיבל מתנה. לחיות בעולם הזה זה לא מועדון כל כך כיפי. עד כדי כך שאדם בלי אמונה, לא עלינו, יש אנשים בלי אמונה שהם מוצאים לעזוב את העולם הזה, כן? העולם הזה בצד החיצוני שלו, בחשבון הטכני, אם אנחנו לא לוקחים בחשבון תורה, מוסריות והצד הרוחני שלנו, עדיף לנו לא להיות כאן. מה זה? לא מועדון כל כך כיפי. זה לא... דוד המלך היה ריאליסט. החיים שלנו הם לא פשוטים. כן.
אולי זה מה שהשם רצה.
נכון. בכוונה הקדוש ברוך הוא יצר. כאן זה לא גן ילדים. חיים שלנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל הזמן מבחנים. דיברנו על זה כבר ונדבר על זה עוד פעם. הקדוש ברוך הוא יצר מלכתחילה מציאות כזו מורכבת שאנחנו יום יום צריכים להתמודד. לקום, לעבוד, לחזור. כן. זה עבודתנו בעולם הזה. עולם הזה זה עניינו עולם של התמודדות ועבודה. כן.
אני כאילו, הרמח"ל מתאר את המצב ממש שזה לכאורה בעיה.
לא, זה לא בעיה, זה המציאות.
לא, זה המציאות.
נכון. מה המסקנה מהמציאות הזו? מישהו חולק עלה? מישהו חולק עובדתית על התיאור הזה? או שאתם, מישהו מרגיש אחרת?
צייר את זה בצורה פסימית.
לא, לא פסימית, הוא אומר ככה, העולם הזה, אם תוציא את הצד הרוחני, תשאיר רק את השאלה החומרית של, כאילו, ספירת מלאי, של צרות ו... ואיך אומרים, מצב שאדם מרגיש בהיי וסבבה, המציאות, המציאות בעולם הזה היא הרבה יותר התמודדות וקשיים מאשר מציאות אידיאלית וסמיכה. לכן אומר הרמח"ל, כן.
שאלה של
אפיקורס,
אבל אולי
השם רצה
שיהיה נורא בעולם, זה המטרה. אין מטרה רוחנית.
קשיים זה לא נורא, קשיים זה קשיים. אנחנו רוצים את השאלה, למה נולדנו? האם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה? בתור מתנה, בואו נתן לכם סבבה, נתן לכם עכשיו, נכניס אתכם למקום כיפי. מקום כיפי, העולם הזה בפני עצמו הוא כיף, הוא טוב, אוכל, שינה, מעדנים, כן? חיים עולם הזה כעולם הזה. האם זה מתנה אלוקית לחיות כאן? בצד החומרי? אולי כן. אולי כן. מודה אני לפניך, המלך חיים וקיים. על מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? אז ששמת אותנו במקום הזה מצד החומרי, לכאורה כן, אפשר גם להגיד, כן. הנה הקדוש ברוך הוא, זה חלק מהאמונה. בורא עולם, שמת לי מקום כזה טוב, תודה שבראת אותי, תודה שיש לי אפשרות לאכול במכון מאיר, איזה אוכל טוב. כן. אז אומר הרמח"ל, זה לא נכון, זה כל מי שעיני בראשו, הוא רואה שאם תסתכל רק על הצד החומרי, יש ודאי דברים טובים בעולם בצד החומרי, אבל בסיכום הכולל, יש יותר מינוס מאשר פלוס. בסדר? הנה, בכמה מיני צער וחלאים וחובים וטרדות, לא עלינו, טרדות, וכמה אדם צריך לחנוק את עצמו כדי להתפרנס, כן? אז קשה להגיד שהחיים שלנו הם מתנה מעת בורא עולם, חיים חומריים. המציאות החומרית היא צופר לנשמה, נשמה היא אלוקית, בא הקדוש ברוך הוא נותן לנשמה, וואלה, הנה נתן לך חומר, תהני, בואי, הנה. זה העולם הזה, זה החיים, קבלי את החיים. כן.
אבל אני פעם שמעתי באיזשהו מקום שמישהו, איזה טיעון שאומרים שהעולם הזה הנשמה מואסת בו, הנשמה לא רוצה להיות כאן, הנשמה רוצה להיות במקום אחר, במקום ש...
הנה, עוד שורה נדבר על זה, עוד רגע, הנה הרמח"ל אומר מה שאתה אומר, עוד רגע, בסדר? איך נבין את מה שאתה אומר כרגע? זה שאלה. בוא נראה. בכמה מיני צער וחלאים וחובים וטרדות, ואחר כל זאת המוות, זה גם זמני. אדם אוכל גלידה, מה נשאר מזה? זה היה הנקודה. המוות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הצד החומרי, לא על הנקודה הנשמתית, הנצחית הזו, מסתכלים רק על המציאות, הנה, אתה, אדם, נולד, 70 שנה, נפטר. בוא נשאל שאלה, אדם אוכל גלידה. אפשר להגיד אובייקטיבית שהוא קיבל משהו? נהנה מהגלידה, אחר כך למחרת מה נשארו מהגלידה? מה נשאר לך מהגלידה של אתמול? מה? כלום! אובייקטיבית זה לא נקרא קיבלתי. חור בכיס, חור בשם וחור בכיס. כן? ואז אותו דבר, כל העולם הזה זה גלידה. בסדר, זה גלידה. בוא נאמר, זה מה שהוא אומר. ונגיד שהעולם הזה, בצד החומרי שלו זה גלידה. אבל יש מוות. מוות אין. נגמר. כל התערוגות נגמרים. אז מה נשאר מזה? מה נשאר לאדם אחרי 120 מכל התענוגות האלה? לפעמים אנשים באמת מפחדים מהמוות, אם אדם לא אומר מכולה אמונית, הוא מפחד מהמוות, כי בסוף התברר לו, עצם המחשבה על המוות, היא מאוד מפחידה. למה? כי היא מבררת לך שאין כל ערך לחיים החומריים שלך. ואם אדם כל כולו חי חיים חומריים, הוא חי בהכל חומר. אני עובד, אני חי, אני מבלה, אני במסעדה הכי טובה, ובמלון הכי טוב, הפחד מהמוות, גם ככה הרב כותב, הוא בא שהמוות הוא מגיע, מביא אותך להכרה, שהכל נעלם. זה בלון, פק. זה היה, אתמול. עכשיו, כלום. לא מלונות, לא חומר, לא כסף, שום דבר. כן? שום דבר. אז אומר כאן הרמח"ל, ואחר כל זאת המוות. אחד מיני אלף לא יימצא שירבה העולם לא הנאות ושווה אמיתית. הוא מסכם. איזה תיאור קשה. אולי אתם חולקים על זה? מה אתם אומרים?
זה נכון מאחור.
כן. כנראה שהעולם יותר מסובך ממה שאנחנו חושבים.
נכון, לא?
כן. כלומר, אם אחד מאלף, כלומר, אחד כיף, אלף לא כיף. כן? כן, אחד לאלף. זה, בסיכום כולל, ככה הרמח"ל מסכם את העולם הזה. אלף צרות, ופה ושם ככה, מדי פעם יש הנאות, אדם מתחתן, ברגע חתונה, מרגיש.
אבל זה נגמר.
מה? לא אמרתי. גם בנישואין יש את היתרון, וגם יש התמודדויות, נכון. לא אמרנו שאין דברים טובים בעולם הזה, אבל בסיכום הכולל, אם אנחנו מסתכלים רק על הצד החומרי, על הצד היצרי, על הצד של הכאן ועכשיו, זה נעלם. א', זה כמעט לא קיים, זה בקושי קיים, וזה מתסכל את הבני אדם, הם באים לכאן. אם אתה לא בא מצד אמונה, מצד... אז כאילו אתה גם מתוסכל, אתה מחפש משהו שלא קיים בכלל. אם אתה לא בא מצד הנשמה, אז מה קורה לאדם? הוא נולד, מה הוא חי, מה הוא מחפש? תוחלת בחיים. אז מה הוא עושה? מה תוחלת בחיים? שאני אחיה, יהיה לי מה שאני רוצה, יהיה לי את הבית הכי כיף, את ה... ואז הוא מוצא שזה לא בדיוק ככה. כן? החיים החומרים הם לא בדיוק כמו שחשבתי, והכיפים הם לא בדיוק כמו שחשבתי, והחיים הזוגיים זה אתגר. חשבתי שיהיה כיף, אדם מתחתן. מה... לפי רוב, למה אדם מתחתן? מה הוא חושב שיהיה לו? שבילי, אשתי, תעשה לי כוס קפה, אשתי תעשה לי זה, אשתי תעשה לי זה, אשתי תעשה לי זה. מה הוא מגלה בסוף? לא אפור, אבל בדיוק, אתה מגלה שהחיים, הנישואים שאתה כאילו בונה בשביל עצמך, אני רוצה להתפרנס, אני רוצה שיהיה לי אישה טובה, אני רוצה שיהיה לי זה טוב, שיהיה לי זה טוב, אתה מגלה שהחיים מההתחלה עד הסוף אתגר שהולך ועולה, ואחר כך יש לך ילדים, ויש לך נכדים, ויש לך זה, ו... כן? אז כל החיים הם אתגר אחד גדול. מה קורה לאדם שאינו, הוא לא מרגיש את הנשמה? זה נס אחד גדול שאנשים שהם לא מאמינים בכלל שרודים. זה נס. כנראה שהקדוש ברוך הוא, זה נס. אני לא, זה נס. בדיוק. אתה אומר, הנס הוא שהם באמת מאמינים בנשמה שלהם. אבל אם אדם באמת מתעלם, אם לא יכול להיות דבר כזה בעצם, אתה אומר, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא גרם לזה שאנשים מודעים לזה, שיש משהו שהוא מעבר למה שקורה איתם בחיצוניות.
לא מודעים לך לזה שהם מאמינים הרבה פעמים.
אבל אם הם שורדים, זה מה שהם מודעים שיש להם משהו מעבר. אדם שהוא בכלל מבחינתו לא קיים שום דבר מעבר למציאות החיצונית, אז או שהוא שיקור, הוא לא שם למה קורה, הוא חושב שכיף לו. כן, יש אנשים שהם חיים בסרט, זה בסדר, עד שהם נופלים, יורדים מהבמה ומתרסקים, כמו שאנחנו מכירים את התופעות האלה, או שברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן להם אמונה בנשמה שלהם, וזה המשך. המשך נראה שבעצם עיקר הנקודה שיש לנו כאן בעולם הזה, שיש לנו נשמה בגוף שלנו. אם אנחנו מוצאים את הצד הנשמתי, אז אין ערך, הכל כאן נעלם, לא שווה שום דבר. כן, שאלה, אם חומר אמצעי לאדם, האם גם בעולם הרוחני, העולם האמיתי, גם שם יהיה חומר? ואם לא, איך נוכל לעבוד את השם? והרי אין רגיל לאדם רק לחיי רוחניות. אז אולי כדאי עכשיו נתק את עצמנו מהחומר. הדר שואלת, ובדיוק כל שיעור שעבר חזרנו על זה. האם האידיאל הוא, האם דיברנו על תחיית המתים, חבר'ה, נחזור על זה. האם הכוונה היא שבאמת אין ערך לחיי חומר מצד החומר, והאידיאל הוא שהאדם יהיה רק נשמה? מהו התכלית? שהנשמה מנותקת מהגוף או הפוך בדיוק? שהנשמה מתחברת לגוף בצורה מתוקנת. דיברנו על זה שיש תחיית המתים, תכלית היא תחיית המתים. זה אחד הדברים שהרמח"ל, בכלל שיטתו הרוחנית, בא להגיד, לא נכון. אנחנו לא נוצרים, זו תפיסה נוצרית. מה תפיסה נוצרית אומרת? הנוצרים אומרים מה שאמרנו, שהעולם הזה הוא זיפט. זה נכון. אז מה הצעד הבא? לא לטעות מה שאמרתי. אז מה הצעד הבא לומר? בסדר. אז הנשמה צריכה, אנחנו צריכים כדור בקנה, לא עלינו, לא, כן, זהו. איך אומרים, להיפטר מהגוף הזה, יאללה, נעזוב את הגוף, אין ערך בכלל למציאות. זה בכלל לא נכון. הפוך בדיוק. השאיפה שלנו שהעולם הזה יהיה עולם כזה, שהחומר החומר והרוח ישתלבו בצורה אידיאלית. כלומר, באמת לעולם הזה יש כן ערך, למה? כי הוא מביא אותנו לעולם הבא. העולם הזה, יש ערך לחיים שלנו. בטח שיש. כל מה שאמרנו שאין ערך, זה אם אנחנו מנתקים את הצד הרוחני. אם אנחנו מתעלמים מהנקודה הרוחנית, ואנחנו רואים מה זה העולם הזה. אבל באמת העולם הזה, כאשר הוא מגיע לצד האידיאלי שבו, האידיאל הסופי הסופי, זה נשמה בלי גוף או נשמה עם גוף? עם גוף. אבל מה משרת את מה? מה מתאים את עצמו למה? הגוף לנשמה. מציאות מתוקנת.
הרמב"ם לא חולק על זה, לא?
מה? אפשר להבין ברמב"ם אחרת, אבל לפרש הרמח"ל, הראיתי לכם, בדרך השם, הראיתי לכם כמה מקורות, זוכרים? מכמה מקומות. שזה נקודה מאוד עקרונית, שזה לא שהאידיאל הוא רוחניות בלי גשמיות, האידיאל הוא גשמיות שמתאימה את עצמה לצד הרוחני, שהגוף מתאים את עצמו לנשמה.
אבל
שלך להבין, כל מושג, תבין, זה לא זה, מה הרמב״ם אמר, מה זה עולם הנשמות, מה זה... אמרתם מפורש, רמח"ל, דרך השם, הראינו, מפורש, דרך השם, ודאי שהמקובלים, והארי, תורת הארי, תורת המקבלה, והרב קוק, והחסידות, הכל הולך בדרך הזו. שוודאי האידיאל השלם הוא לא התנתקות והגוף, אלא התאמה של העולם הגופני לעולם המוכני. אומר הרמח"ל, אם תסתכל רק בפוקוס, שם את הפוקוס, רק לעולם הזה, כעולם הזה, כמנותק מעולם הבא, זה שום דבר. זה רק צרות. עולם הזה כהכנה לעולם הבא, זה המתנה. כן. רק מצד היותו הכנה לעולם הבא. כן. בסדר? ביארנו, חזרנו על מה שאמרנו פעם שעברה. ולא עוד. רגע, נקרא כמה שורות אחורה. ואחר כל זאת המוות, אותו הוא יחד איתי. אחד מני אלף לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר ובטר מן העולם. אם אדם מגיע לגיל 90 ו-100, יש לי ברוך השם, סבתא בגיל 98, 99. אבל זהו, זה כבר נישט. כן. אז זאת אומרת, האדם הוא זמני. כלומר, המציאות החומרית כאן בעולם הזה, במציאות של הכרחת אדם הראשון, במציאות הבדיעבד, במציאות המורכבת של העולם הזה, שהוא מנותק מעולם הבא, שזה לא היה, כלומר, יכול להיות מציאות אחרת, יכול להיות מציאות שבעולם הזה נראה את העולם הבא. אבל זה לא ככה. אנחנו כל כול עוברים שלב ראשון, שזה מציאות הזאת החסרה, שזה נקראת העולם הזה, מציאות מורכבת, מציאות חסרה, שמתוך כך אנחנו מתעלים למציאות היותר מתוקנת, שהיא שילוב הרמוני של עולם הגופני עם עולם רוחני. כן? בסדר? אומר כאן הרמח"ל, ולא עוד, אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך לפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. אומר כאן הרמח"ל, נקודה מאוד חשובה. אנחנו יודעים שאנחנו מורכבים מגוף הנשמה. הנשמה הזאת לא נוצרה כשנולדנו. מתי הנשמה נוצרה? מתי? בריאת העולם. כן. ומתי הנשמה שלנו נעלמת? הנשמה לא נעלמת. כמו שידוע בספרים, נשמת האדם זה דבר, שנברא והוא נצח נצחים.
אז על מוות בעצם.
נכון? אנחנו יצורים על מוות. נכון? מה? לא יודע, אני לא מבין, אני רק אומר דברים של חז"ל. לא. ברור שזה נקודה, שזה בדרך אגב הרגשה אחרת. אם אדם מרגיש שהוא בא והולך, זה קצת... זה הרגשה לגמרי אחרת. אבל אם אני מרגיש שזה... אני... נפגש עם הנשמה, אז אני נפגש עם הנשמה שלי, דרך אגב, איך אדם נפגש עם הנשמה שלו?
תפילה.
תורה, תפילה, נכון, כל הדברים האלה. זה משהו נצחי, זה לא בא כמה דקות, כמה שעות, כמה מאות שנים, עשרות שנים והולך. לא, זה דבר שערך עצמי נצחי, מבחינתנו זה נצח. זה אמונה חשובה. כשאני אומר, אני מאמין מתחילת המתים, מה המשמעות שאני אומר, אני מאמין מתחילת המתים? בדיוק. אני מאמין שאני, זה בעצם אומר עליי, על כל אחד ואחד מאיתנו. אני, זה לא דבר שבא וחולף מהעולם. כל אחד, הנשמה שלו היא גם עליונה וגם גדולה, וגם זה לא דבר בר חלוף. זה חלק מאמונה של מתחילת המתים. כן? נכון, יש מצבים משתנים, אדם נולד, אדם נפטר, אדם בא והולך, אני לא מבין בדיוק איך זה הולך אחר כך. אבל מה שאני ברור לנו, זה חלק מאמונה יסודית. להאמין לחיית המתים זה לא רק מי שלומד קבלה 20 שנה, צריך להאמין בזה. כל אחד מצווה להאמין לחיית המתים. זאת אומרת, ההרגשה המשמעותית מבחינתנו, שאנחנו, המציאות שלנו היא לא בר חלוף. נכון, אחרי 20 שנה משתנה משהו. כן, יש איזה שינוי מבחינת היחס עם הגוף הזמני, כן? אבל הנשמה הזו היא מעל ומעבר בכלל לתפיסה שלנו, כן, במציאות העכשווית, שכאן אנחנו נולדנו. אומר כאן הרמח"ל, אם העולם הזה, אם הקדוש ברוך הוא יצר כאן כבני אדם, והיעד שלנו כבני אדם לאכול ולשתות, כן? אז למה הוא נשא לנו נשמה כזאת עליונה? תגידו אתם לרמח"ל, מי אמר שיש לנו נשמה עליונה? מה? מה? מה אתם אומרים? זה כתוב. מה? אומר הרמח"ל, אתה לא צריך ספרים כדי להרגיש את זה. תהיה בשקט, תעצום עיניים, תרגיש את הנשמה. מעניין. הרמח"ל לא מתחיל להביא לי הוכחות. אתה לא צריך הוכחות שאני שכמה לך גדולה. תקשיב קצת לעצמך, תרגיש את זה. מעניין. כאילו, הוא אומר, דע לך, ברור שיש לך נשמה גדולה. אתה לא... זה שהנשמה היא גדולה אפילו ממלאכים, זה כאילו פשוט. הרמח"ל אפילו לא מתאמץ להסביר את זה. אז זה כתוב. מי אמר? כאילו, הרי הספר הזה, כאילו, הוא כאילו מטיל לנו פצצה. דע לך, הנשמה שלך, זה דבר כל כך חשוב, נשמה כל כך חשובה, גדולה אפילו יותר מן המלאכים. זה חידוש עצור. הנשמה מעל המלאכים, כן, זה דבר. קודם כל, אבל הרמח"ל אומר, אם תבדוק טוב על עצמך, תרגיש את הנשמה שלך. כן? אבל באמת, הרמח"ל מחדש חידוש גדול. שהנשמה של האדם מעל המלאכים, בעצם מה המשמעות שאומרים שהנשמה היא מעל המלאכים? מה זה נשמה? מה זה נשמה? איפה הנשמה נמצאת? בנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בשפה פשוטה, כשאומרים שהנשמה היא מעל המלאכים, בשפה פשוטה אומרים, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא עצמו כבן אדם, יש לו מעלה יותר גבוהה ממלאכים. זה דבר מדהים. מה זה מלאכים? כן, מה זה מלאכים?
זה פקודות, שולחים אותם.
רגע, כן, אבל זה בעצם מלאכים. זה איזו מדרגה עליונה, משהו רוחני לגמרי, אין בו יצרים, אין בו תאוות, הוא לא אוכל. נכון שזה לא בורא עולם, אבל זה מדרגה, זה משהו רוחני לגמרי. ואיך אפשר לומר על בן אדם שיש בו נשמה, כן? הנשמה הזו נמצאת בבן אדם. כן. לעומת מלאך שכל כולו רוחניות. איך אתה יכול לומר שהנשמה שהיא יוצאת לפועל כבן אדם חומרי יותר עליונה ממה? ממלאך רוחני. באמת מה זה מלאך? מה זה עם כנפיים? מה זה? מה? מה זה מלאך? מלאך זה כוח אלוקי שיוצא לפועל בעולם הזה. זה כוח אלוקי. בורא עולם יש לו כוח, יש, הוא יוצא, כן? הוא... הרי אתם יודעים שמלאך זה נברא, זה לא בורא. הקדוש ברוך הוא בורא מלאכים. מה הוא יצר במציאות כוחות שהם פועלים על העולם. כמו שהרמב"ם מדבר על הגלגלים. העולם בנוי מגלגלים. כן, כוחות רוחניים שהקדוש ברוך הוא שם בעולם, שהם פועלים עלינו. למשל, כמו שכתוב בספרים שאתם מכירים בטח, כל אדם יש לו מלאך. מה זה המלאך הזה שיש כל מין אדם? מה? זה, מה זה? זה השגחה אלוקית שיוצאת לפועל על ידי כוחות רוחניים שנמצאים במציאות. לא, אני באמת יכול להגיד שאני לא רואה את המלאכים יום יום, רק אני יודע שהמלאכים מלווים אותנו. בשבת, ודרך אגב, אומרים שמלאך מלווה את האדם כל הזמן, לא רק בשבת. נכון, הגמרא בברכות אומרת, אדם מצד האמת צריך לדעת שיש לו שירותים, אומר למלאך, חכה בחוץ, אני חושב שכן, שירותים. ככה הגמרא בברכות אומרת, כן? התקדמו מכובדי, אבל דרך אגב אומרים לא להגיד את זה. כי זה כבר גאווה, זה לא שייך, בסדר, אנחנו לא מרגישים את המלאכים עד כדי כך. אבל מלאכים, להגיד שאנחנו יותר חשובים, יותר גבוהים מהמלאכים? איזה מין אווירה הזו, המלאכים זה בעצם משרתיו של הקדוש ברוך הוא. כן? זה, אמנם זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל זה כוחות עניונים, כן?
לא אומרת משהו, הזהות של הבן אדם זה רק הנשמה או זה החיבור הנשמה לגוף? הזהות. מי זה
הבן אדם? אתה, נשמה. בעיקר, מי אתה? מה השם?
נתניה.
נתניה? אתה?
נתניה.
איך?
נתניאל.
נתניאל? נתניאל. אתה כבר ענית על השאלה. זה שאלה חשובה. תגידו, אתם, הנשמה היא גבוהה, אבל אנחנו זה לא הנשמה. לא, אתה בעיקר נשמה. הקליפות זה הגוף, אבל... מה זה אדם נולד? כשאתה נולד, הכוונה נשמה מתממשת. אתה נשמה. אנחנו הולכים ברחוב, זה נשמה שיוצאת לפועל בתוך גוף, כן, כן ממש. זה לא שנשמה בשמיים, אנשים חושבים שנשמה בשמיים ויש בה משהו סמלי באדם, לא. אנחנו יצורים נשמתיים, זה צריך להתרגל לחשיבה הזאת. זה קל לחשוב, בסדר, יש נשמה ואני גוף כזה. לא. הנשמה שנתת בי. מה אנחנו אומרים? נשמה שנתת בי, הכוונה, הנשמה היא מתהלכת בתוכנו. אנחנו בעיקר נשמה. אנחנו נשמה שיוצאת לפועל עם הופעות חיצוניות. אבל העיקר זה לא הופעה חיצונית. העיקר זה הנקודה הפנימית שהיא אנחנו. היא העיקר. זה נשמה שנמצאת כאן בעולם הזה. זה פלא, נכון? זה פלא. אבל אנחנו, הנפש שלנו, זה הנפש והגוף וכל המעגלים החיצוניים, זה מעגלים חיצוניים למה? מה הלב שלנו? מה באמת הלב שלנו? מה המרכז הווייתנו? זה הנשמה שלנו. זה לא עוד דבר, זה לא שההוויה שלנו זה הגוף והרגשות, ויש גם נשמה תלויה באוויר. לא! צריך להרגיש שאני בעיקר נשמה. זה העיקר, והנשמה הזאת עטופה בגוף וברגשות ו... וואו, זו נקודה כל כך עקרונית. כשאנחנו אומרים נשמה גדולה, מה כאן הנשמה הגדולה? זה כמו שהיום אומרים נשמה. מכירים את הביטוי הזה? זה כפשוטו. נשמה. מכירים, יש איזה ביטוי, סלנג כזה, נשמה, נשמה. זה באמת ככה. זה סלנג אמיתי. כשאומרים אדם נשמה, כי באמת אדם הוא נשמה. נשמה שמתלבשת, אבל באמת הוא נשמה. וכשאנחנו אומרים אדם, הוא גדול במלאכים, נשמה גדולה במלאכים, הכוונה, זה גם כשאדם נולד, לפני שהוא נולד, אבל גם כשהוא נולד, הנה, הנשמה נמצאת כאן. כאן, הולכת כאן, הנשמות הולכות כאן על, ה... כן, על האדמה הזו. נשמות! אומר כאן הרמח"ל, וזו אמירה מאוד מאוד מהפכנית, שהנשמות, בעצם האדם, הוא מעל המלאכים. למה זה כל כך חשוב? ואיך אפשר להבין את זה? זה שני שאלות. ו... למה זה כל כך חשוב, האמירה הזו?